כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 17 באפריל 2024, 133 חטופים עדיין בעזה והיום בעולם. איראן מציינים היום את יום הצבא, על סדר היום דברי רהב ואיומים של נשיא איראן אברהים ראיסי.
אגר פוצ'קטרים תערוזי אז נוהי ילדים סג'ניסי, בחוק וטן המאסורת בגילת ובמנופה. ג'ומהורי
אצלם איראן. אם המשטר הציוני יפלוש לשטחנו או יפעל נגד ארצנו, האינטרסים שלנו, הם יוכלו להיות בטוחים שיעמדו בפני תגובה מסיבית נוקשה. מה באמת חושבת רוסיה על המתקפה האיראנית? כלי התקשורת בטהרן מציגים ציטוטים מתוך שיחה שמקיים הנשיא פוטין עם נשיא איראן ראיסי. על פי הציטוט, פוטין אומר, מה שהרפובליקה האיסלאמית של איראן עשתה בתגובה למה שקרה בסוריה, ולנוכח חוסר המעש של מועצת הביטחון, היה הדרך הטובה ביותר להעניש את התוקפן, והעידה על הטקטיות והרציונליות של הפוליטיקאים של איראן. הרוסים מצידם מפרסמים ציטוטים שונים בתכלית. היום התבקש יועצו של הנשיא דמיטרי פסחוב להבהיר האם רוסיה תעמוד מאחורי איראן במקרה של הסלמה.
אני также носит конструктивный характер наш секретарь Совбеза.
אנחנו מקיימים קשרים עם שני הצדדים, אומר פסחוב. מזכיר מועצת הביטחון שלנו פטרושב דיבר עם עמיתו הישראלי יום לפני המתקפה. אז כן, אנחנו בדיאלוג ואנחנו מדברים על הצורך להפחית את המתיחות. אנחנו קוראים לכל המדינות באזור להפגין איפור. באירופה קו אחר לחלוטין כלפי ישראל. היום הגיעו לארץ שרי החוץ של בריטניה, צרפת וגרמניה בניסיון לרסן את ישראל. שר החוץ של בריטניה דייוויד קמרון.
Well, look, it's right to be in here in Israel today to show solidarity after that appalling attack by Iran. We made clear our views yesterday about what should happen next, but we also said Israel is an independent sovereign.
נכון להיות כאן בישראל להציג סולידריות אחרי ההתקפה המזעזעת של איראן. הבהרנו אתמול מה אנחנו חושבים שצריך לקרות, אבל גם שישראל מדינה ריבונית ועצמאית שיש לה זכות לקבל החלטות בעצמה. אנחנו מקווים שהישראלים יפעלו בעוצמה, אבל גם בחוכמה, בניסיון שלא להחמיר את האימות. נשיא טורקיה, החברה בברית נאטו, רצ'פ טאיפ ארדואן, מתייצב לצד איראן.
Şurası tartışmasız bir gerçektir. 13 Nisan gecesi yüreklerimizi ağzımıza getiren gerilimin
זאת עובדה שאין עליה עוררין שהסיבה העיקרית להסלמה האחרונה במתיחות היא נתניהו והממשל המדמם שלו. אנחנו מאמינים שההצהרות מהקהילה הבינלאומית שלא מקבלות את ההנחה הזאת לא יביאו תועלת כלשהי בהפחתת המתיחות. בהודו ייפתחו מחורתיים הקלפיות בבחירות ללוק סבא, הפרלמנט, כך נשמע קמפיין הבחירות ברחובות הדמוקרטיה הגדולה בעולם, שצפויה לבחור מחדש את ראש הממשלה נרנדרה מודי. מתנגדיו טוענים שהוא פוגע בדמוקרטיה. המערב אינו מותח ביקורת פומבית על מהלכיו בשל חשיבותו מול סין. וגם Welcome to the show, let everybody know I'm done playing the game, I'll break out of the chains You better buckle up, I'll pour another cup This is my poem, so drink it up my friend שלושה שבועות לאירוויזיון טעון במיוחד, נכון לעכשיו אין מנצח ברור. בבורסות האימורים מוביל השבוע השיר הזה שמייצג את שוויץ. השעה הבינלאומית שעורך נדב רוזנצוויג, בביצוע הטכני יוראי פיקר ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכולכם, והיום באולפן אורח, מגיש אורח, יגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס, שלום לך.
שלום אירן, טוב להיות כאן עם כל מה שקורה, בכל זאת טוב להיות בבית, ותתחדשו על הבית החדש והמשוכלל שיש לכם כאן, באולפנים האלו.
כן, אולפני נעימי כאן, אבל אנחנו כמובן רוצים להתחיל את המשדר הזה עם החדשות הקשות שמגיעות אלינו מהצפון. 11 הפצועים, בהם 2 במצב קשה מפגיעה ישירה במתנס בגליל המערבי. אורלי אלקלעי כתבתנו, פגיעת טיל בערב אל הרמשה.
כן, זה קורה לפני כשעה וחצי. פגיעה ישירה של כתב"ם, כלי טיס מלא בחומר נפץ, בתוך מתנס בערב אל הרמשה. 13 פצועים, אחד מצבו אנוש, 3 קשה, 2 בינוני והשאר קל. אנחנו נמצאים פה במרכז הרפואי לגליל בנהריה, לכאן הגיעו כל הפצועים, אנחנו מקווים מאוד שכל הפצועים כבר הגיעו לכאן, בתוך חדר הטראומה מקבלים את הטיפול הראשוני. הכתב"ם הזה פשוט לאחר בוקר של אזעקות, של התראות, נפילות בשטחים פתוחים בערב אל הרמשה, והכתב"ם מצליח לחדור את שמי ישראל ללא אזעקה, ללא התראה, ופשוט פוגע פגיעה ישירה במתנס בערב אל הרמשה. כאמור, 13 נפגעים, אחד אנוש, 3 קשה, 2 בינוני והשאר מצבם קל. ממש לפני זמן קצר היינו פצוע נוסף שמגיע ברכב פרטי, שמביאים אותו, מצבו נעקל, הלך על רגליו, דיבר עם הרופאים שחיכו לו בכניסה לחדר הטראומה, נכנס לקבל טיפול רפואי. אם כן, צהל הגיב מיד בירי לעבר מקורות הירי בדרום לבנון, וגם פוגע במבנה שבו נמצאו מחבלים שככל הנראה הם אלה ששיגרו את השיגורים ואת הכתב"ם לעבר שטח ישראל. ערב אל הרמשה, היישוב 2,000 תושבים, נמצא מאות מטרים מגדר המערכת. מחצר הבתים הם רואים את הלבן שבעיניים של כוח רדואן. ההתראות שם כמעט ואין התראות, ואם יש התראות אז זה לאחר שכבר הנפל נפל, לאחר שכבר היה הפיצוץ. וגם במקרה הזה, כפי שציינו, הכתב"ם פוגע ולא הייתה אזעקה. כמה דקות לאחר מכן החלו כמה התראות והאזעקות לשיגורים נוספים לעבר ערב אל הרמשה. ושוב נציין, המקום לא מוגן, אין שם מיגונים, לא בבתים, לא בכל המבנים הציבוריים שיש שם, ואנחנו רואים את התוצאה העגומה הזאת של כתב"ם נפץ של החיזבאללה שמצליח לחדור ללא התראה וגורם לפציעתם של 13 אזרחים. אנחנו כאן בבית החולים, נמשיך ונעצור.
אורלי אלקלעי, תודה.
תודה.
ושלום למחמיד עלי.
שלום, שלום.
תושב ערב אל הרמשה, איפה הכתב"ם הזה תופס אותך? איפה היית בזמן שהאירוע הזה התרחש?
אני הייתי בחזרה מנהריה לכיוון הבית, ואז ראיתי את העשן.
ראית עשן? מה עוד ראית שם?
כלום. לא התקרבתי לשם.
תגיד, יש תושבים בערב אל הרמשה בתקופה הזאת? כל כך קרוב לגבול, אזור פינוי?
נכון, יש תושבים. מהתושבים אנחנו היינו, נכון, יש לנו צו פינוי. היינו תקופה 5 חודשים בנצרת. אבל תקשיב אחי, לא היה לכל המופונים פרנסה עם משפחות. ו-99% זה יישוב קטן. הם עובדים לא יותר דרום מנהריה, כולם עובדים בתחתיה ובגליל המערבי. אז חוסר ברירה חזרו, חלק חזרו וסחרו, חלק סחרו. אבל יש חלק שאנשים שאתה יודע, המצב הכלכלי לא מאפשר להם לחתום על סחירות, התחייבות לשנה, לשנתיים, וזה קשה מאוד. בחוסר ברירה חזרו.
שאתה אומר ש יש לכם צו פינוי, וגם אתם ביישובי הגבול, היישובים שבקו האש, באמת נפגעתם היום. יש לכם לאן להיות מפונים, או שבאמת רק הקצבה לסחירות שתסתדרו איתה, וזהו?
זה קשה. אנשים שיש המון אנשים שאין להם, לפעמים שהולכים לסחור דירה, אז הם צריכים להתחייב לשנה, שנה וחצי. אם אתה לא חותם על חוזה לשנה ושנה וחצי, אומר לך לא.
ובבתי מלון לא הציעו לכם, כמו שהציעו
לא, נגיד לישובי... לא, בבתי מלון בסדר גמור. בבתי מלון המדינה מממנת, אבל תשמע...
אבל יש אפשרות כזאת?
משפחות, אין משפחות, אלא לא היו עובדים, ולא זה, ו... פרנסה.
כן.
ספר לנו קצת על ערב אל ערם, שהיישוב הזה, הבדואי, שנמצא כל כך קרוב לגבול,
שה... ערב אל ערם, שהוא היישוב הצפוני כמעט, אנחנו הכי צפונים, אנחנו יש בתים מטרים ספורים מגדי המערכת. יישוב, אין בו עסקים, 99% זה פסיק 9, כולם עובדים שכירים. אלה הם מקורות פרנסה אחרים, חוץ מהם. יישוב, הם כולם עובדים בתעשייה, בכל מיני תעשייה בגליל המערבי. לא מעבר לזה.
וכמי שדוברים את השפה גם של המדינה שנמצאת מצפון לנו, שממנה מגיעים הכתבאמים האלה והטילים האלה, אתם בתחושה קצת באמצע, או שחלק, מרגישים חלק מהחברה הישראלית ביום הזה?
אנחנו חלק מתושבי הגליל המערבי. כמו יתר המושבים, כמו עדנית, כמו חניתה, כמו זרעית. אין אצלנו הבדל זה. אנחנו כולנו משפחה אחד, בכל האזור, עם כל הכבוד. כולנו משפחה, אם זה מושבים, אם קיבוצים, אם הכל, כולנו משפחה אחד.
טוב, אנחנו שולחים לכם... כמובן חיזוקים ואיחולי החלמה שם לפצועים. תחזיקו מעמד, מחמיד עלי, תושב ערב אל ערם, שתודה רבה לך.
תודה.
כן, סיפור קשה שם בערב אל ערם ש...
כן, זו פגיעה מאוד משמעותית. אני רואה פה מספרים, מדובר כרגע על 13 נפגעים בדרגות פגיעה שונות.
אולי אפילו 14, כן.
כן, וזה גם לא נגמר.
לא.
זה פשוט לא נגמר.
זה לגמרי לא נגמר, ואתה יודע מה? אולי זה אפילו הולך להתגבר נוכח המתיחות הגוברת עם איראן, ומזה בדיוק מודאגים בעולם, שרי החוץ של מדינות האיחוד האירופי, ומעבר לאיחוד האירופי.
אתה יודע מה, איראן, מהדברים שדיברת איתו, המחמיד, אני לוקח משפט אחד, כולנו ביחד, כולנו משפחה אחת.
זה נכון.
זהו ענה לך כשדיברת על העניין של השפה והתרבות והזהות.
ובעולם מודאגים עוד מהתגובה הישראלית למתקפה האיראנית. שני שרי חוץ הגיעו לכאן ופגשו בכירים ישראלים. שלום לכתבנו המדיני סולימן מסעודה.
שלום.
מה בעצם המסרים שהם מבקשים להעביר? אפשר להניח שניסיון להרגיע את השטח.
להרגיע את השטח, אבל לא רק איראן. צריך להגיד גם קמרון וגם שרת החוץ גרמניה ברבוק שמגיעים לארץ, נפגשים עם הבכירים הישראלים. ותכף נגיד עם מי הם נפגשים, בעיקר על סדר יומם של שני השרים האלה, ואת זה גם אפשר ללמוד מהדברים שהם אמרו, לפני הנסיעה לישראל, זה באמת קודם כל למנוע הסלמה כלל אזורית עם תגובה ישראלית למתקפה איראנית, תגובה שתחייב את איראן שוב לתקוף, ואז באמת נהיה בתוך הסלמה אזורית, אבל לא פחות מהנושא האיראני, הם גם מאוד מודאגים מהמצב בעזה. אנחנו אמנם העניין הזה, ולצערנו גם החטופים נדחק בסדר היום בגלל החשש מלחמה אזורית, אבל עדיין צריך לזכור שיש מלחמה בעזה, ומדינות אירופה וארצות הברית, מדינות העולם באופן כללי, חוששות מהמשך המהלכים של ישראל בעזה והכניסה לרפיח.
כן, ושמענו ולכן... דויד קמרון מזכיר שהנושא הזה צריך להיות כרגע על סדר היום, ולא המלחמה עם איראן. אז מצד אחד אנחנו באמת רואים הרבה תמיכה. מה הם שומעים בצד הישראלי?
אז ראש הממשלה בנימין נתניהו מוציא לפני זמן הודעה לתקשורת בעקבות הפגישה עם שני השרים האלה, ושם נכתב בהודעה, נתניהו הודעה לשר החוץ של בריטניה ושרת החוץ של גרמניה על התמיכה חד משמעית ועל התייצבותן של המדינות בהגנה חסרת התקדים כנגד התקיפה של איראן על מדינת ישראל. זה המסר הראשון שהוא המסר האיראני. והדבר השני, ראש הממשלה הציג להם את היקף הסיוע ההומניטרי ואת המשך מהלך הלחימה בעזה. והסיוע ההומניטרי זה כאן הנקודה המשמעותית, מכיוון שבהמשך ההודעה נכתב, נתניהו דחה את הטענות של ארגונים בינלאומיים לרעב בעזה, ואמר שישראל עושה מעל ומעבר ההומניטרי. אלה הדברים שעולים בשיחות, בפגישות עם נתניהו. דברים דומים כמובן גם עם שר החוץ ישראל כץ שנפגש איתם. הם נפגשו גם עם חבר קבינט המלחמה, השר בני גנץ. כלומר, יש כאן מהלך של שני השרים האלה לפגוש את האנשים שתכלס מקבלים את ההחלטות בהקשרים האלה, בעיקר בעניין הסיוע ההומניטרי. מצד אחד, באמת לרסן או לנסות לרסן לפחות כל מתקפה ישראלית לתקיפה האיראנית, אבל גם לוודא שהם חוזרים עם משהו למדינות שלהם. הם יכולים להגיד, קיבלנו הבטחות להגדלת הסיוע ההומניטרי או להגברת קצב הכניסה שלו לרצועת עזה. ולכן זה המסר גם שהם רוצים לשמוע. אבל אין ספק שסוגיית הסיוע ההומניטרי, רפיח ועזה, היא אפילו יותר חשובה לשני האנשים האלה מאיראן, אבל אפילו אפשר לעשות, אם תרצו, חלוקה בין השניים. שרת החוץ הגרמניה באה לדבר על איראן, ודייוויד קמרון, שר החוץ הבריטי, בא לדבר על עזה והסיוע ההומניטרי.
שתי סוגיות קשות מאוד, שיהיה קשה מאוד לפתור אותן, ודאי בשיחות דיפלומטיות כאלה ואחרות. סולימן מסעוד, כתבנו המדיני, תודה.
תודה.
ומה אומרת רוסיה? בימים האחרונים שמענו תגובות מעניינות מכיוונה של מוסקבה. מצד אחד קריאה לכאורה אובייקטיבית לרגיעה. מצד שני, בתקשורת האיראנית מדווחים שהנשיא פוטין מזדהה בצורה מוחלטת עם האיראנים ואומר שזו הייתה הדרך לטפל בתוקפן הישראלי. ואנחנו רוצים לומר שלום לזאב אלקין, חבר הכנסת זאב אלקין.
שלום, שלום,
אחרי הצהריים
טובים.
מה רוצה פוטין באימות הזה בין ישראל לאיראן?
אני חושב שבאופן אותי לא מפתיע, אולי מפתיע רבים בישראל, פוטין מתייצב כשותף אסטרטגי של איראן. זאת מגמה שנמשכת מאז פתיחת מלחמת רוסיה אוקראינה, כחלק מהמאבק שפה פוטין רואה את המטרה העיקרית שלו, שלו מול העולם המערבי, מול ארצות הברית, מול אירופה. הוא מזהה באיראן שותף אסטרטגי, לפי עיקרון האויב של האויב שלי הוא ידיד שלי, והשותפות האסטרטגית הזאת הולכת ומתהדקת. ולכן כשמגיעים רגעי מבחן, בסופו של דבר לא משנה כמה הצמרת הישראלית משקיעה בריצוי של רוסיה ובמערכת יחסים עם רוסיה, אנחנו פתאום מקבלים סטירת לחי פעם אחר פעם, כי בסופו של דבר מה שמנחה את פוטין זה האינטרס האסטרטגי שלו בעצם.
ישראל הייתה יכולה לעשות משהו אחר, מר אלקין? אתה פגשת אותו, היית בכמה משלחות, נזוכים אותך עם התיק, נכנס אליו עם התיק.
אני כבר נדמה לי שנה וחצי, אם לא יותר, אולי שנתיים, מאז שברור שמלחמת רוסיה-אוקראינה לא הולכת להיעלם מחיינו על ידי אירוע ארוך, מטריע שאנחנו צריכים לשנות את הגישה שלנו, שניסיון לשבת על שני הכיסאות כל הזמן, גם בנושא של מלחמת רוסיה-אוקראינה וגם בכלל, לגבי עימות בין רוסיה למערב, וסוג של לרצות את רוסיה בתקווה שזה ישיר לנו מערכת יחסים טובה עם הרוסים.
וזה לא אפשרי.
זה לא עבד, זה לא עובד, זה לא יעבוד. צריך להבין שעם כל הצער, ולא שאנחנו רצינו בזה, אבל רוסיה שינתה גישה אסטרטגית שלה. השיתוף פעולה הביטחוני רוסי-איראני הולך ומתהדק בהרבה מאוד תחומים. איראנים מספקים כתבאמים לרוסיה ומשפרים אותם לפי הניסיון שהם צוברים בשדה הקרב באוקראינה.
ובאמת בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך דווקא על האימות באוקראינה. ושמענו לאורך כל השנים, השנתיים האחרונות, קריאות מצד הנשיא זלנסקי, מצד בכירים באוקראינה, לקבל מערכות, לרכוש מערכות מישראל, מערכות הגנה. נוכח התמיכה הרוסית הצבאית המאוד ברורה באיראן, אולי באמת הגיעה השעה שבה ישראל תבחר כאן צד ותהיה גם פעילה במימוש הצעד הזה, כיוון שישראל כרגע עושה רושם לא מרוויחה שום דבר מהמשחק הכפול הזה.
נכון. עוד פעם, אני דיברתי על זה כבר שנתיים, כן? לכן אני לצערי לא מופתע מאמירה הרוסית שהיא אמירה מזעזעת. אתם ציטטתם את חלק מהאמירה הזאת, שהוא פחות או יותר תמיכה רוסית ישרה בהתקפה האיראנית על ישראל, כשכל העולם המערבי מגנה את האיראנים, יש ויכוח אולי כמה אנחנו צריכים להגיב, באיזה היקף, האם בכלל, אבל בסופו של דבר העמדה המערבית יוצאת חוצץ נגד התקיפה האיראנית. הרוסים תומכים בהתקיפה האיראנית ורואים בזה הפגנה של נדמה לשכל וטקט מצד האיראנים והנשה של התוקפן, תוקפן זה אנחנו, כדי שיהיה ברור. ולכן ברור שאנחנו פה קשלנו בניסיון הזה של ריצוי של רוסיה ולחשוב ש... למעשה אנחנו משלמים מחיר כפול. אנחנו מצד אחד משלמים מחיר במערב, כי אנחנו לא מספיק מזדהים איתו בנושא של מלחמת רוסיה-אוקראינה. אנחנו לא מנצלים את המלחמה הזאת כדי ללמוד ולשפר את המערכות התגוננות שלנו מול הכתב"מים האיראנים. הרי האיראנים כל הזמן משתפרים בסיוע הרוסי. בנו מפעל ברוסיה, ששם מהנדסים רוסים יחד עם מהנדסים איראנים, משפרים את הכתב"מים לאור הניסיון שנצבר בזה.
כן, אנחנו לא משתפים פעולה בהסקת מסקנות מה...
ברמה מינורית מאוד, הרבה פחות ממה שצריך ומה שיכולנו.
אנחנו כולנו זוכרים את התמונות שלך לצד יולי אדלשטיין, אם אינני טועה, עומדים ליד המלטים האיראנים שנחתו באוקראינה, ומדברים על שיתוף הפעולה החשוב בין שתי המדינות.
מדברים על הצורך.
על הצורך.
שלצערי הוא מוגבל מאוד והוא לא מספיק רחב. זה בדיוק הנקודה. אנחנו לפני שנה היינו עם יולי אדלשטיין שם, במכון האוקראיני לחקר המלטים האיראנים, אוקראינים משווים לשיתוף פעולה ומוכנים לחלוק את הניסיון שהם צומרים בשדה הקרב מול המלטים האלה ובהגנה, ואני חושב שזה צריך לעניין אותנו. אבל הסוגיה פה היא אסטרטגית. אני חושב שניסיון לשבת בין שני עולמות, העולם המערבי והעולם הרוסי, הוא לא עובד, כי הכיסאות האלה כל הזמן מתרחקים אחד משני, הם לא מתקרבים. בסוף אתה טיפול משני הכיסאות, ולכן אנחנו צריכים להבין שרוסיה פה מבצעת שינוי אסטרטגי במדיניות שלה, הוא אנטי-מערבי בבסיס שלה, הוא פרו-איראני כתוצאה מזה שהוא אנטי-מערבי. ולכן השיתוף פעולה ביטחוני בין רוסיה לאיראן היא עובדה מוגמרת.
אז מה, ישראל צריכה להתנתק לגמרי מהקשר עם רוסיה, לגנות את פוטין,
לנתק את היחסים? אין לנו אינטרס לנתק קשר, אבל אני חושב שהניסיון לרצות את הרוסים בתקווה שזה יפתור לנו בעיות מולם ויגרום להם לא להתייצב לטובת איראן או לטובת חמאס, הוא ניסיון פתטי, כי רואים שזה לא עבד. אגב, זה גם לא עבד אחרי 7 באוקטובר. אתם זוכרים שרוסיה היא למעשה המדינה היחידה לא מוסלמית, שמערכת משלחות רשמיות של חמאס אצלה, שהיא תומכת די ברור בחמאס, והדיבור על פעולה ישראלית ברצועת עזה הוא בביטויים הכי קשים שיש, גם מצד משרד החוץ הרוסי וגם מצד מנהיגי רוסיה, משווים את זה לפעילות נאצית.
אני רוצה לשאול אותך, מה המתקפה האיראנית הזאת על ישראל עשתה אולי למדינות אירופה? שמענו את פולין למשל מדברת על החובה באמת לייצר ראש ממשלת פולין, אולי לא הנשיא, לייצר סוג של מטריה אווירית מפני מתקפות. לישראל יש הרבה מה לתרום בהקשר הזה מבחינת טכנולוגיה. האם יש כאן פוטנציאל, איזה סוג של אולי שיתוף פעולה מוגבר יותר בתחום ההגנה האווירית על בסיס מה שראינו בשבת?
יכול להיות. הרוסים, האירופים הרי רואים גם את השיתוף פעולה הרוסי-איראני מהזווית שלהם, במיוחד מדינות מזרח אירופה, מזהות את הסיוע האסטרטגי שאיראן מעניקה לרוסיה, ולכן מוטרדים מזה שהשיטות כאלה הרוסים יכולים להשתמש בהם במתקפות אוויריות אליהם. הרי הם פחות מפחדים מזה שאיראן תתקוף את פולין, הם מפחדים מזה שרוסיה תתקוף את פולין באמצעות שיטות איראניות. ולכן בהחלט הם רואים באירוע הזה סוג של איום שאירופה, לפחות מזרח אירופה, חייבים להיערך כלפיו.
טוב, ישראל שוב בחזית העולם המערבי מהבחינה הזאת, וזה לא מעודד. יושב ראש סיעת הימין הממלכתי, חבר ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת זאב אלקין, תודה רבה לך.
תודה רבה. תודה רבה לכם.
יגאל רביד.
כן, אירן.
בוא נגיד כמה מילים על מה שקורה לכם, הישראלים שחיים בחול, ומה שעובר עליכם בחודשים האחרונים, גם גל האנטישמיות שכולנו מדברים עליו, וגם התחושה, תחושה אולי של פער, הולך ומתרחב בין המקומות שאתם נמצאים בהם, למדינה שאתם כל כך אוהבים וזוכרים.
כן, שמעתי אותך אתמול מדבר עם אותו נציג של אגודת הידידות, או ישראל גרמניה, משהו, אירופה, ועלייה דרמטית, מספרים שאתה הבאת, ממש מאות אחוזים בגילוי האנטישמיות ותוקפנות.
גם בארצות הברית, גם בגרמניה.
אז זהו, אני חייב להגיד לך ברמה האישית, אלו דברים שאנחנו שומעים בתקשורת, אנחנו גרים באמצע לוס אנג'לס, ממש גבול הוליווד, ווסט הוליווד, אנחנו לא רואים את הדברים האלו, איראן, וזה אזור יהודי, ואולי אחת הערים היהודיות והישראליות הגדולות ביותר בעולם מחוץ לישראל. אז ברמה האישית אנחנו לא מרגישים את זה.
אתה אומר את זה, מצד שני אני זוכר תחושת פחד ממש אולי סביב האוסקר.
לא, זה היה אירוע, תראה, הפגנות נגד ישראל היו תמיד. גם באירועים קודמים, גם בצוק איתן, לא הייתי אז, אבל גם בשנים שראינו את זה לאורך כל השנים, גם בזמן מלחמת לבנון השנייה, בזמן, זוכר, ב-96, כאשר טיל ישראלי פגע בלבנון, בכפר ערבי, גם כן היו הפגנות קשות נגד מדינת ישראל. אלה ישנן. בואו נפריד את זה לבין הסיפור של גילוי אנטישמיות ואיבה כלפי קהל ישראלי או יהודי. מה שכן, ההפגנות האלו בהחלט ישנן, והן קיימות. אנחנו, כישראלים, בארצות הברית, ואני אומר לך את זה בצורה הכי ברורה, משיחות עם הרבה אנשים, אנחנו לא מרגישים ברמה האישית את זה. אין שום בעיה לדבר עברית, אין שום בעיה עם כיפות, עם מגן דוד, עם סמלי, אתה יודע, החטופים והכל.
אמריקה, לתחושתך, עדיין איתנו, גם הליברלים, גם המחנה הדמוקרטי?
לא, לא כולם, אבל גם זה לא מחדש, זה לא מהיום. הדברים האלו הם תהליך ארוך שחלחל לתוך, יש את הטרלול הפרוגרסיבי ויש את הטרלול הקונסרבטיבי, ולפעמים הם נפגשים במקומות בלתי צפויים. הדברים האלו תמיד היו, והם תמיד יהיו. אני לא חושב שהמלחמה, אני יודע שאני אולי בדעת מיעוט לטעמם של אנשים מסוימים, מה שאנחנו, מה שאני אומר כאן כרגע, אבל לא, הדברים הללו הם לא בהכרח תולדה של המלחמה, אלא בעיקר בגלל איזשהו צורך, שזה אף פעם אני לא הצלחתי להבין, ההזדהות של חוגים בשמאל, בארצות הברית, עם הפלסטינים, החמאס של עזה, נעזוב כרגע את הסיפור של איראן או החיזבאללה, זה דבר שהוא נשגב מבינתי, אמריקה למודת הטרור, אמריקה שספגה כל כך הרבה עבדות, אחרי רק באפגניסטן, ואחרי דאש, ולא, הדברים הללו, אבל אמריקה גם צריכה לעשות חשבון נפש עם עצמה, זה שיחה אחרת, רק בלוס אנג'לס, אנחנו בטהר אנג'לס, אם תשאל אותי, אני אספר לך גם מה זה.
כן, זה עיר עם הרבה מאוד איראנים שחיים שם, איראנים גולים, שמאוד חובבי ישראל ושונאי.
יהודים ולא יהודים, בברלי אינס. כולה פרסים היום, וכמובן משפחת המלוכה, הגולה, הקיסרית, פרדיבה ובנה, חיים בלוס אנג'לס.
איזה פהלבי.
כן.
אבל בואו נצרף אלינו את כתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן, כדי לשמוע מה קורה שם בחוף המזרחי, בעיקר על החלטת בית הנבחרים אתמול, לאשר החלטה שקובעת שהסיסמה מהנהר ועד הים פלסטין תהיה חופשית, היא אנטישמית. נתן גוטמן, שלום לך.
שלום לכם, כן. קודם כל, אני הייתי רוצה להצטרף למה שיגאל אומר במידה רבה. יכול להיות שאנחנו בתקשורת לא עושים עבודה מספיק טובה של להבהיר מה באמת קורה בארצות הברית. אנחנו נתפסים הרבה פעמים לאירוע אחד בהפגנה, לסיסמה אחת, לכתובת אחת על הקיר. כולם חמורות, כולם מקוממות, אני נתקע לא פעם בעובדה שאנשים מתפלאים בכלל שאני שורד. כן, זה לא המציאות המציאות האויבי שרבים היו מתארים. כן, יש הרבה בעיות שזקוקות לטיפול, אבל זה מאוד שונה.
נתן, תודה על התמיכה. הרבה אנשים מתרכזים שאני אומר את זה.
זה מה שאני רואה, ואתה יודע, בחוץ זה אני תומך בך באופן כללי.
זה הדדי.
אבל אם אם נחזור להחלטה הזאת שבית הנבחרים יותר, הקריאה הזאת, From the river to the sea, Palestine will be free, אנחנו שומעים אותה כמעט בכל הפגנה אנטי-ישראלית. וזאת סיסמה שמקפיצה הרבה אנשים, לדעת, גם לדעת מומחי אנטישמיות אגב, וגם בוודאי בקהילה הפרו-ישראלית, מבינים את זה כפשוטו, אומרים, אם בין הנהר לים פלסטין תהיה חופשית, איפה תהיה ישראל? כלומר, קריאה להשמדת ישראל. מצד שני, יש את האלה שמשיבים, כיום ישראל נמצאת בין הנהר לבין הים, איפה פלסטין? מדובר אולי בפתרון של מדינה אחת, מדובר אולי בשוויון. בכל מקרה, אני חושב שאפשר להסכים זאת, כנראה קריאה אומללה, האם היא אנטישמית או לא? הארגונים הפרו-ישראלים טוענים שהיא אנטישמית, והקונגרס נדרש לזה אתמול בהחלטה הצהרתית, שבעצם קובעת, כן, האמירה הזאת היא אנטישמית, ומי שמשתמש בה צריך לגנות אותו, וזה עובר ברוב עצום, 377 חברי בית הנבחרים מצביעים בעד, רק 44 מצביעים נגד,
מה מאפיין את אלה שהצביעו נגד?
ורפובליקנים אחד. מה שמאפיין אותם זה קודם כל, זה ברובם, חוץ מאחד, הם דמוקרטים פרוגרסיביים. זה החלוקה היא די פשוטה. אז לא צריך להגיד משהו על ההחלטה הזאת, זו החלטה שאין לה שום משמעות מעשית, היא לא מחייבת שום דבר, היא לא מוציאה מחוץ לחוק את הקריאה הזאת, היא לא חוק בכלל, זה הצהרה. זה ניסיון די קל של חברי קונגרס להביע משהו, ניסיון די ברור גם של הרפובליקנים להביך את הדמוקרטים, שהם בהחלט הצליחו, אם יש 43 דמוקרטים שהצביעו נגד זה, בערך חמישית מהדמוקרטים, אולי רבע, אני לא טוב בחשבון, זה מצליח מבחינה פוליטית, אין לזה הרבה משמעות מעשית, יכול להיות שזה עוזר לקהילה היהודית לדעת שיש מישהו בגבעת הקפיטול שתומך בה, לא הרבה מעבר לזה.
לנו זה נעים לשמוע. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה, נתן.
תודה לכם.
אנחנו ממשיכים במסענו בין המעצמות הגדולות שצופות בדאגה במה שמתרחש כאן אצלנו באימות הפתוח והמדמם בין ישראל לאיראן. סין מביעה תמיכה מלאה באיראן, הרשתות בסין מלאות בסרטונים על ההתקפה המוצלחת, כך הם מכנים זאת שם, על ישראל, אלא שסין לא באמת רוצה אסקלציה, לא באמת מעוניינת בהסלמה. שלום ליעל עינב, מנהלת וואי צ'יינה בשנחאי.
שלום איראן.
עימות בין ישראל לאיראן עלול לעלות גם לסינים בהרבה מאוד כסף, אם יש דבר שהסינים אוהבים, זה סחר.
מאוד נכון. סין כל הזמן אומנם קוראת להשכנת שלום אזורי, אבל מה שמעניין אותה באמת זה שלא תהיה אסקלציה, ושהזרמת הנפט תמשיך כפי שהיה עד עתה. איראן היא השותפת סחר הגדולה ביותר של סין, זאת אומרת, מבחינת איראן, סין היא שותפת הסחר הגדולה ביותר, סין מייבא 90% מהנפט האיראני, מאוד 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 תלויה, איראן מאוד מאוד תלויה בסין, סין מאוד מאוד תלויה באיראן, כפוקל פוינט בתוך המזרח התיכון, ולכן באמת האינטרס הברור שלה הוא למנוע אסקלציה. העניין הוא רק שיש הבדל מאוד מאוד גדול בין מה שהיא כנראה מסוגלת לעשות או רוצה לעשות, לבין מה שקורה בפועל. קודם כל, בהתחלה היה איזשהו בלבול כאן בסין, הרשת התמלאה בסרטונים שיראו את יציאת הטילים המאוד דרמטית מאיראן, והיסטריה מוחלטת בישראל, למרות שאנחנו יודעים שזה היה באמצע הלילה, כולל דחיפות במדרגות הנאות, והיסטריה מוחלטת בישראל. דווח גם שהטילים פגעו במטרות צבאיות בישראל. אחר כך כל הדיווחים האלה כמובן הועלמו מהמדיה, וכשהיה ברור שזה לא המצב, ושאיראן בעצמה מנסה להוריד את הלהבות, מאז בעצם איראן היא הקורבן, מדובר בהגנה עצמית, וההתקפה בכלל הייתה סימבולית, מלשון שאם היו רוצים לפגוע היו יכולים האיראנים, ושמדובר בתוצאה מהמלחמה בעזה, ואפילו קראו לשיחה לשגרירה שלנו כאן, עירית בן אבא, וקראו שוב להפסקת אש מיידית. זאת אומרת, מבחינתם זה הכל תוצאה של הגלישה מעזה, שהוא המקור של כל הרע.
כן, תפיסה ככה מאוד שטחית כלפי המתרחש, אבל כנראה שזה גם בסופו של דבר האינטרס הסיני, בעיקר מול האמריקנים, כיוון שיש כאן באמת התמונה המקומית והקטנה שלנו מול עזה, ואחר כך אנחנו מול איראן, ויש פה המאבקים הגדולים יותר בין המעצמות, בין ארצות הברית לבין סין. זו הבעיה העיקרית של סין.
זה לגמרי, זה לגמרי. הכל מכוון נגד ארצות הברית, אבל במקרה הזה יש פה איזה שיתוף אינטרסים די נדיר, כי גם ארצות הברית וגם סין לא רוצות לראות אסקלציה ולא רוצות מלחמה אזורית שתפגע באינטרסים של שניהם, ולכן יש גם דיאלוג בעניין הזה, ויש איזושהי קריאה לסין להשתלט על איראן ולמנוע את האסקלציה הזאת. זה בא גם מגרמניה, מהקנצלר הגרמני שמבקר כאן בסין, וגם כמובן מארצות הברית. ואולי באמת זה תמיד, אנחנו חוזרים ומדברים על זה, אבל סין יכולה להיות בהינתן התנאים הנכונים, בהינתן הבלגה על הכבוד האבוד ופנייה אליה באופן ישיר, יכולה גם להיות בסופו של דבר גורם מייצב.
ישראל עושה את זה? ישראל מנסה להשתמש בכוח של סין אולי להרגיע את המתיחות?
אני לא חושבת שאני רואה פה איזושהי מדיניות מסודרת או איזושהי פנייה מסודרת לסין, כמו שצריך לפנות לסין במובן של לתת להם את הבמה ואת הכבוד. סין כל הזמן חוזרת ואומרת שהיא מסוגלת להשכין שלום ולתת שלווה ואריכות ימים ושמחה וססון במזרח התיכון. היא קוראת פעם ליוזמה ביטחונית שאומרת בואו תכנסו את כל המדינות ואנחנו נעזור להשכין שלום. היא אפילו הציעה את עצמה בזמנו כמתווכת. אבל בפועל גם לא ברור אם היא מסוגלת לעשות את זה, גם לא, אנחנו לא רואים איזשהו ניסיון ארוך שנים בהשפעה אזורית במזרח התיכון מאוד משמעותית. בינתיים, במי שזה בינתיים, פוגע, זה פוגע כן, בנו, כן, בישראל.
בינתיים זה לא קורה. יאללה עינב, מנכלית וואי צ'יינה בשנחאי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
עכשיו קצת מוסיקה לסיום. משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, שלום לך.
שלום, שלום אירן.
לאן תיקח אותנו?
שיר חדש של לנון ומקארטני עשה אתמול. הסיפור הוא כזה, אתם זוכרים שפחות או יותר לפני שנה, אמרו לנו, הנה הסינגל האחרון אי פעם שהביטלס הקליטו.
נכון.
Now and Then יצא, אבל הפתעה, אתמול יצא השיר של לנון ומקארטני, הפעם מדובר בבנים של, כן, הבן של פול ולינדה מקארטני, ג'יימס מקארטני, מוזיקאי וחבר טוב ושותף לעבודה עם שון אונו לנון, הבן של ג'ון לנון ויוקו אונו כמובן, והם יחד חיוו והוציאו לאור אתמול שיר שנקרא Primrose Hill, שיר יפהפה שכל כך מזכיר את הביטלס, תכף נשמע אותו.
הדור הבא בעצם.
מה?
בעצם הדור הבא.
הדור הבא, זה נשמע, את האמת, זה ממש נשמע כמו שיר של הביטלס, ופול מקארטני, האבא, אגב, הבן, ג'יימס מקארטני, הוא הבן, כאילו, הבן האחרון, נדמה לי, של הזוג פול ולינדה, הצעיר ביותר, והאבא פול משתף פעולה ומפיץ את השיר ואת הידיעות על השיר בכל הרשתות החברתיות הענקיות שיש לו, כמובן. השיר נקרא Primrose Hill, מישהו מכיר את לונדון או לא, מדובר בפארק יפהפה, נקודת תצפית ליד ריג'נס פארק המפורסם יותר, וממש בלב לונדון, ג'יימס מקארטני מספר שהשיר ככה בא אליו במין חלום כזה, חזון, כשהוא היה ילד בסקוטלנד. אז בואו נשמע, לנון מקארטני, הדור החדש.
Didn't know it still, you meant what you said. An overcast sultry day, I didn't know what to do, I didn't know what to say. We lay there forever, forgot everything. Kiss beneath the stars, shooting to the hills, the stars exploded into a flame. Always remember Primrose Hill, Primrose Hill.
נשמע, זה קצת מזכיר את השירים החדשים של אבא שאתה שומע ואתה אומר, אוקיי, כן, זה איכשהו קשור למקור, אבל זה לא זה.
טוב, תשמע, זה קודם כל סיפור לגמרי אחר, דור חדש. אגב, פרימרוז היל, עכשיו בדיוק שמעתי שזה שיר, זה לא כל כך רחוק מהבית של פול מקארטני בלונדון, בשכונת סנט ג'ונס ווד, וגם לאולפני אבי רוד. כן. אז שיר על לונדון, נכון, אבל לדעתי זה רק התחלת שיתוף הפעולה בין מקארטני ולנון, הגרסה החדשה, אם תרצה, האורח. או לפחות העדכנית יותר.
להקת הג'וניורס, כן.
אנחנו עדיין אוהבים יותר.
את המקור.
כן.
משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, מגיש רדיו מונדו בכאן תרבות, תודה רבה לך.
תודה, אירן.
ועד כאן השעה הבינלאומית שערך נדב רוזנצוויג, בביצוע הטכני יוראי פיקר ושימון דוקרקר. תודה ליגאל רביד שהיה איתנו, אני רנסי קורל, להתראות.